שעה היסטורית. הלורד ביירון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על חייו הסוערים של משורר, מהפכן ורומנטיקן אנגלי.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
על לורד ביירון, שלא היה כל כך לורד, אלא פשוט הוא ירש את התואר. ודרך אגב, הוא היה לורד ביירון השישי. ואני יכול להודיע למאזינים שלורד ביירון ה-13 חי בלונדון ועריך דין.
והוא צאצא של אותו לורד ביירון שעליו אנחנו מדברים.
הרי התואר הולך מירושה ירושה. כן.
יפה. אז עכשיו כשאנחנו יודעים שנצר למשפחת ביירון עדיין מסתובב בינינו...
לא בינינו.
בין הבריטים. אבל כולנו בכפר הגלובלי משפחה אחת גדולה. אז גם בימים אלה. בואו נדבר על לורד ביירון השישי.
לורד ביירון השישי היה מפורסם ביותר בין הביירונים. אם כי בתקופה שלו דיברו על הוויקד לורד ביירון, שזה אבי הדוד שלו, ממנו ירש את האחוזה ואת התואר.
וצריך לומר, לורד ביירון המרושע.
כן.
זה שם התואר.
זה לא תואר, זה פשוט
כינוי. ככה כינו אותו.
כן, כן.
למה? מה היה כל כך מרושע בו?
הוא רב שם עם הטננס, עם העיקרים בכבר שלו, ויצא לו שם רע. אבל הוא מת. כשהוא מת, התואר שלו התגלגל ללורד ביירון שלנו, שהיה בן 11.
והיה בן של אחיו.
בן של אחיו. ואשר... פתאום בכיתה, כאשר קראו את שמות התלמידים, עכשיו לא קראו את השם שלו, אלא אמרו, הוד מעלתו.
הוד מעלתו, הלורד ביירון, ככה כן. קראו, המורה נכנסת לכיתה עם רשימת הנוכחות.
זה מורה, אומר, מורה, לא
המורה, מורה. נכון? כן, כן. המורה נכנס לכיתה עם רשימת הנוכחות, ואומרים, אלפרד ויילי כאן, ואני יודעת מה עוברים לשם הבא, ואז אומרים, הוד מעלתו, הלורד ביירון נוכח?
כן.
זה... מכניס ילד, אני חושבת, קצת לתסביך גדלות, לא? בגיל 11.
כן, זה לא היה חסר לביירון שלנו. אפשר להגיד שזה טוב שחינכו אותו מן הנאורים להיות בולט כל כך.
אבל מה עם הוריו שלו? הם היו בחיים?
אביו היה אדם שנסע את אמו רק למען הכסף. ומיד שנולד ביירון הקטן, ביירון הגדול, אבא עזב אותה.
עזב אותם.
כן.
וכשביירון כי... גדל בלי דמות אב.
בלי דמות אב.
זה גם מסביר לו מהדברים.
הרבה. כן.
אבל מצבם הכלכלי של האם והילד הקטן היה טוב? כי אמרת בעצם שהוא התחתן איתה בגלל הכסף, אז כנראה שהיא ממשפחה עשירה.
אבל הוא בזבז את כספה. היא הייתה מכובדת, היא הייתה קרובתו של לורד, ככה שבין לורד ללורד זה קרה. אבל הילד חונך בסקוטלנד, ששם החיים יותר זולים מבאנגליה. באברדין, ובמצב די חמור, כאשר פתאום באה הידיעה שאבי הדוד מת, והוא יורש.
מה המשמעות של זה בפועל, מעבר לזה שבכיתה המורה אומר הוד מעלתו, הלורד ביירון?
כשהוא יהיה בן 21, הוא יוכל לשבת בבית הלורדים.
כמה לורדים? כמה לורדים?
כמה מאות.
כמה מאות.
אבל הוא יכול להביע את דעתו. הנאומים והנאומים של ביירון שלנו היו מתקדמים מאוד. היה ליברל, ושנה פיגור, ואמונות פעילות.
אבל זה בגיל 25 והלאה, כרגע הוא רק בן 11.
בדיוק.
והוא חי עם אמו בסקוטלנד.
עם אמו.
כן.
לפי התמונות היא לא הייתה שיא היופי. אני מבין גם מדוע בעלה...
מדוע אבא עזב...
חיפש אופקים אחרים.
באמת, היופי הוא לא חזות הכל, וזה גם בעיני המתבונן.
לא, אני...
רק מהתמונות אתה כבר מצדיק את זה שהוא עזב את הבית.
אני רוצה להגיד אפשר להגיד לטובתי,
כן.
שהתמונה לא יפה.
בסדר. רשמתי לפניי את חוסר היופי של הגברת ביירון.
לא, של הצייר.
של הצייר.
חוסר הכישרון של הצייר.
יכול להיות שהכיסה כן, יפה. כן. אז הנה הגענו לעמק השווה.
בדיוק.
אז הלורד ביירון הקטן ואימו הלא מאוד מצודדת, חיים זה לצד זה בסקוטלנד.
והם אוהבים זה, זה.
יפה, זה, זה חיובי.
כן.
והוא רוכש השכלה, אני מתארת לעצמי.
הוא הולכי להשכלה, וברגע שהוא קיבל את התואר, הוא עבר לקמבריץ'.
איתה או שהיא?
לא.
גם הוא עזב אותה.
לבד, כן.
הבנתי.
כמובן, הוא גר אצלה בבית, היא עוברת עכשיו לאנגליה, בתנאים יותר טובים, והיא בכלל לא רוצה לראות את בעלה, שיביא, אם כי הבעל יכול להזיק את עצמו, בעובדה שהוא חייב לנסוע מסביב לכדור הארץ.
אתה באופן כללי מוצא לו תירוצים, על ימין ועל שמאל.
אבל זה סוף סוף המאה ה-18.
כן, ברור. אז הוא לא התגרש ממנה או משהו בסגנון הזה.
הוא עזב אותה.
הוא עזב אותה לחיות, אבל הם נותרו נשואים, והוא מסתובב לו מסביב לעולם.
כשהוא חזר לאנגליה מדי פעם, הם אוכלים ארוחת בוקר.
אז היה קשר מסוים בין הילד ביירון לבין אביו.
בדיוק.
ביירון לומד בקיימברידג'.
בקיימברידג', ויש לי ידידויות מאוד מאוד נהבות, מה שלאחר זאת תורד את השמועה שהוא היה רחב מאוד בטעם המיני שלו.
רחב מאוד בטעם המיני שלו?
כן.
אתה מתכוון בנים ובנות כאחד.
בדיוק.
נחמד מאוד.
מפני שיש לנו ידיעה שהמול שלו קיבל רשות להוציא יצירה רק אם הוא משמיד כל נייר וכל מכתב אשר יכול לזרוק אור לא חיובי על חייו הפרטים של לורד ביירון.
אז חשבו שזה לא חיובי, היום אנחנו כבר באווירה אחרת לשמחתנו.
טוב, זה התקופה הזאת.
אבל אגב שמועות, היו גם שמועות, אם הבנתי נכון, שהיה לו גם איזה, לא יודעת אם לומר רומן או התאהבות, באחותו למחצה.
כן. כן.
אתה אומר את זה כאילו זה...
הוא היה אדם מאוד רחב, בטעמים שלו.
הבנתי, וידוע אם זה באמת נכון או לא, או ש...
חושבים שכן.
חושבים שכן.
כן.
טוב, מעניין.
סוף סוף יש לנו המציאות הזאת, שהמול השמיד כל התעודות שיכולות לזרוק אור שלילי.
כן, אז אין דרך לדעת את זה בוודאות, אבל לשמחתנו זה שלילי עד היום.
בדיוק. עכשיו, זה מעניין מאוד ש... הוא חיפש כל הזמן את התהילה. הוא הצליח מהר מאוד, מפני שהוא פרסם שירים שלו, שהיו, השם הקיבוץ שלהם, היה שירי עצלות.
שירי עצלות?
כן. כאילו הוא לא השתדל לכתוב אותם, אלא באופן...
פשוט זרמו לו מהקולמוס.
זה טריק אחד ידוע לאנשי ספרות בתקופה הזאת.
אבל צריך כישרון לא מבוטל כדי לכתוב משהו שיראה כאילו לא התאמצת עליו.
כן, אבל למעשה חשבו שכן התאמץ עליו.
כלומר, הוא לא הצליח.
אבל הוא אמר משהו אחר. הלכתי לישון וקמתי מפורסם.
כשאתה אומר מפורסם, אתה יודע, היום מאוד ברור לנו מה זה מפורסם. לצערי, ברור לנו יותר מדי. זה פפרצי ואיזה תמונות וחתימות וטלוויזיה, אבל אז זו תקופה אחרת.
זה היה בעיתונות הספרותית, ריוויוס. ודרך אגב, כאשר לא שיפחו אותו כפי שהוא רצה, הוא היה מתנפל על המבקרים, והוא כתב מאמר מאוד נושך, שנקרא משוררים אנגלים, ומבקרים סקוטים. הוא רצה פשוט להגיד שהסקוטים לא מבינים את המשל האנגלי
שהוא... כי הסקוטים נחותים יותר מהאנגלים.
זה אולי זיכרון מן הילדות שלו.
שגדל בסקוטלנד. אני רוצה אבל בכל זאת להתעכב על הנקודה הזו, כי לא סתם אתה מדגיש את עניין התהילה. הרי אנחנו מכירים סופרים ומשוררים רבים שהפכו להיות מפורסמים, נערצים, אבל במקרה שלו, זה אולי אפילו היה מעבר לזה, כי לא אהבו אותו רק בזכות הכתיבה שלו. אהבו אותו בזכות הדמות האקסצנטרית שהוא גילם בחייו.
הוא גם העיר דרך אגב, שלאהוב זה קל מאוד, לשנוא יותר קשה. את speak bad at leisure, it is quite a pleasure. לדבר רע על מישהו ב-leisure, כלומר, המצאה חופשית, כן? זה יהיה תענוג. והוא היה באמת אדם, במשנה מסוימת, נושך מאוד, ולאג, ושום דבר לא היה קדוש. בדת הוא לגמרי היה אדיש לחלוטין. זה לא עניין אותו. אבל הייתה לו בעיה אחרת. הבעיה הייתה נפוליאון.
נפוליאון.
היות וצעיר אנגלי, קודם כל להזכיר שהוא נולד ב-1788, מת ב-1824.
אוקיי.
וכל צעיר אנגלי מן המשפחה הטובה חייבת לצאת לגרנד טור, לסיבור הגדול באירופה. אבל אירופה כבושה על ידי הצרפתים. ואז סידרו לו גרנד טור מיוחד במינו.
בין אנגליה לסקוטלנד?
לא, קודם כל, בין אנגליה לפורטוגל. פורטוגל היא הרי בעלת הברית המסורתית של אנגליה. מפורטוגל למלטה, סוף סוף נפוליאון לא שלט במלטה, במלטה היה צי אנגלי. וממלטה לאלבניה, ומאלבניה ליוון, ומיוון לטורקיה.
אז זה שמאל גרנד טור.
כבר שם מפה נפוליאון אין לו רגלים.
כן.
אלא בצי החוזק של הצייה של האנגלים. היו לו הרפתקאות מעניינות ביותר. האימפריה האוטומנית הייתה מתפוררת. ההתפוררות נמשכה כמה דורות, אבל לטורקי בזמן. ואז היה בתוך אלבניה קם איזה מנהיג מקומי, פשע עלי, ביונינה, זה עיר. דרך אגב, גם אקסנדר דימה מזכיר אותו, הוא היה דמות מאוד מפורסמת.
כן.
ואז הוא נתקבל בסבר פנים יפות מאוד, אצל אותו פשה, פחה, יש להגיד בעברית, אלבני, ושיבח אותו, והוא ידידים, אבל הוא כתב כל הזמן לימו, שהפשה הוא טיפוס מחריד, והוא שונא אדם, אכזרי, ורוצח. בכל אופן, כאשר הוא הגיע להלספונט, כלומר המיצר, באסיה הקטנה, בין אירופה לאסיה, הייתה אגדה שבימי קדם בחור שאהב בחורה זרק את עצמו לים, והיא הייתה מדליקה השישית, הרו וליאנדר. ויום אחד היא שכחה, והוא טבע לים. אז ביירון אמר, אני לא אתבא לים, אני יכול לחצות אותה אזור, והוא עשה איזה בזכה גדולה, ונוסף לזה, בסביבה הזאת, היו גם חורבות טרויה. עדיין טרויה לא הייתה ידועה.
כן.
כפי שהיא תהיה ידועה ב-19. אבל הוא הלך לשם כדי להתרשם מן התהילה של הקדמונים.
וכשהוא מגיע לכל אזור כזה, הוא גם לומד את השפה, והוא חוקר את המקום.
כאן קורה משהו מאוד מעניין. האנגלי האינדיבידואליסטי הזה הזדהה עם שאיפות לאומיות של עמים אחרים. באיטליה הוא מתאר את ונציה, שזה ארמון צד אחד ובית סוהר יודעת שני. הרבה מים. הוא מספר שהוא הבין שעד כמה האיטלקים צודקים במאבקם נגד האימפריה האוסטרו-הונגרית. ואז הרפובליקאים במחתרת קראו לעצמם עושי פחם, קרבונרי.
כן.
והוא למעשה לקח על עצמו לארגן את כל תקמת הקרבונרים בצפון איטליה נגד האימפריה האוסטרו-הונגרית שכבשה את לומברדיה.
כלומר, הוא מגיע למקום, מיד מגלה מעורבות פוליטית, כן. מתחבר אל המהפכנים ועוזר להם...
הוא מדבר שפתם.
מדבר את שפתם, כן. ועוזר להם לנסות ולהגשים את השאיפות
הלאומיות שלו. מה שלא מונע ממנו הרפתקאות אירוטיות בסוף.
כמובן, הוא שתחיל עם אחותו וזה, מה, גם, מה יקרה לו כשהגיע לאיטליה?
הוא נפל בשתי גונדולות כמעט עבר. כן.
נפל? איך זה? איך? תסביר לי איך בן אדם נופל בין שתי גונדולות זה.
קפץ מן החלון.
קפץ מן החלון.
כן, למטה, בתעלה.
ובין שתי גונדולות?
כן, מפני שגבר נכנס לחדר, ששם הוא נמצא עם גברת.
עכשיו אמרתי לעצמי, למה באמת שבן אדם יקפוץ מהחלון? סיבה ברורה, גבר נכנס לחדר, שבו בדיוק אותו אדם היה שרוי באהבים עם אשתו של הגבר. ביירון.
ביירון, כן.
שהיה לו הרבה מקורות השראה לכתיבה שלו.
לא ספק, אבל בעניין שהוא רצה כל הזמן להסביר שהוא נכה, והוא חייב למצוא איזשהו פיצוי.
רגע, ממתי, מה היה הנחות שלו?
הוא נולד.
הוא נולד איך?
עם רגל אחת קצרה מ...
הוא היה פיסח.
פיסח, כן.
הייתה לו רגל אחת קצרה יותר.
כן, והיה צולע.
אבל זה כנראה לא פגע בסקס אפיל שלו.
בכלל לא. אולי באיזון שלו.
רגע, והוא רצה לקבל פיצוי ממי בעצם על כך?
מן החיים.
מהחיים. חשבתי שאולי הוא רוצה לטבוע איזה בית חולים פה, הבנתי. אוקיי. אז הוא ניסה לצבור עוד ועוד הרפתקאות כדי לפצות על הנחות שאיתה הוא נולד.
ואז הוא כתב פואמה, שירה, צ'יילד הרולד. עכשיו, מילה צ'יילד, שזה ילד, הוא מתכוון לזה אציל צעיר. בימי הביניים קראו להם צ'יל לבני האצולה.
אז אציל צעיר.
אציל צעיר, למעשה, בארבע פרקים ובפרק האחרון הוא מזהה שהאציל הצעיר זה הוא.
ומה אנחנו למדים מהטקסט?
הוא מתאר את חייו בצורה רומנטית. בסוף הוא מודה, זה אני, זה לא, זה אציל צעיר. וחשבו שיותר מדי ישר, וכן.
כלומר, משהו חושף יותר מדי?
בדיוק, כן. ובסף לזה היה לו שפה נושכת, ומי שהוא ביקר אותו, הוא הקשיב לו מיד, אפשר להגיד שהכתבים שלו, גם שדה קרב קטן, נגד המבקרים שלו.
כלומר, רבים חטפו מנחת לשונו, אם אפשר לקרוא לזה כך.
הוא נהנה מזה.
איש מקסים.
כן. דרך אגב, הוא היה מאוד יפה.
טוב, זה כבר אני אפילו בעצמי הבנתי, אף על פי שכנראה לא קיבל את זה בירושה מהאימא, כי כבר שמענו שהיא לא הייתה איי-איי-איי.
כנראה. אבל זה מסביר אולי מפני שלמה אימא קיבלה את אבא.
נכון, היא עשירה, מצאה אבא נחמד. נולד ילד יפה ועשיר.
אבל אבא שבב את העולם.
כן, את זה לא שכח.
זה לא משהו...
אבל שים לב שגם הבן למעשה...
לא, ים התיכון זה לא העולם.
הים התיכון בכל זאת זה אזור די רחב, הוא מתחיל דרך איטליה, מגיע ליוון, אתה יודע, טורקיה, זה יותר ממה שרובנו.
אלבניה, אלבניה.
אלבניה, איך שכחתי את אלבניה. אלבניה
חשובה מאוד.
בהחלט.
כן.
ובכל מקום הוא מגיע, אבל הוא לא משתקע.
לא, הוא עובר בכל מקום, אבל הוא מזהה את עצמו, הוא מזדהה. באיטליה הוא מזדהה עם הקרבונרי, ואחרי זה יבוא הפשב השני, כאשר הוא יזדהה עם היוונים. ואני רוצה להגיד לך שהיוונים רואים בו גיבור לאומי שלהם. הוא מת הרי ביוון.
כן.
במסולונקי. אני חושב שהיו לו שאיפות פוליטיות.
כלומר, שהוא רצה גם להתמודד על משרה ביוון?
אני חושב, זה דעות שונות.
כן.
שהוא רצה להיות נשיא יוון.
כי הוא בעצם הוביל את המאבק שלהם.
כן, ולמד את השפה, והרגיש טוב מאוד בקדוותם.
אולי רק ניתן את הרקע ההיסטורי לסכסוך ביוון.
וזה מאוד מעניין. סוף המאה ה-18, מתחילה העיתונות הלאומית באירופה המזרחית.
מה שבסופו של דבר יבוא לידי ביטוי באביב העמים.
יותר מאוחר,
אמרתי, בסופו של דבר.
ולמעשה... גם הרומנים וגם הסלאבים וגם הקרואטים והסלובנים, כל אלה מתחוממים ומסדרים לעצמם מדינה משלהם או לעבוד בסיס צבאי להילחם.
כן.
ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי ילד כשאספתי בולים. ואספתי בול יווני שלפי דעתי אמרתי לאמא שלי שאפשר להתכסות במיטה עם הבול הזה, עצום. זה יוון הוציאה לכבוד לורד ביירון. אז פתאום גיליתי את לורד ביירון. והבול מראה את ההלוויה שלו. כי הוא מת ביוון, במסולונגי, העבירו את הגבייה שלו לאנגליה, והוא נקבר במקום המסורתי של משפחת ביירון.
סיבות מותו.
פשוט קדחת. הוא יצנן, אבל מה שמעניין...
הוא היה צעיר.
הוא היה צעיר, כן. היוונים, כפי שידוע, מרדו בטורקים. דרך אגב, מה שמעניין זה שגדוד טורקי, תחת פיקודו של קולונל איפסילנטי, זה שם יווני טהור, חדר גם לרומניה, ועורר גם את הרומנים, למרוד נגד הטורקים.
בעצם אנחנו מדברים על תקופה מבחינה היסטורית שבה האימפריות הגדולות, הרי בעבר ידענו רק אימפריות גדולות שמנסות לשלוט ולהרחיב את אזורי שליטתן עוד ועוד.
הסימנים הראשונים מופיעים.
כן.
כי הסוף בא רק אחרי מלחמת העולם הראשונה.
ודאי, אבל בינתיים אנחנו מתחילים לראות את הניצנים, למשל בדוגמה הזו של היוונים שמתקוממים נגד האימפריה העות'מאנית, וגם בדוגמאות אחרות שהבאנו קודם.
אבל אנחנו רואים את האימפריה העות'מאנית כמדינה רוקבה, מושחתת, שלא הייתה מסוגלת לעמוד מול הלחץ של העמים. אל תשכחי שלא רק היוונים, גם הסרבים, גם הרומנים, גם הבולגרים, קמו נגד האימפריה העות'מאנית. צ'יילד הרולד, ארבע פרקים, שהוא סיים אותם, אבל את היצירה השנייה זה דון ז'ואן. הוא כתב 16 פרקים, הוא מת לפני שהוא השלים את הפרק ה-17. זה לפי דעתי, זה מלאכת המחשבת שלו. זה ספר נפלא, זה בישירה. והגיבור הוא למעשה הוא בעצמו, אם כי כמובן הוא משנה את השמות ואת המנהגים, אבל האופי שלו, המרץ שלו, כוח השנאה שלו, כאילו מיוחד.
אבל הדמות הזו, דון ג'ואן, שאנחנו הרבה מאוד פעמים משתמשים בשם כדי לומר על אדם זה או אחר שהוא דון ג'ואן, זה לא יציר דמיונו של ביירון.
אבל הוא ניצל אותו והוא הזדהה איתו.
אבל מה מקורה של הדמות?
היה מישהו בסוף ימי הביניים בספרד, אשר היה הולל, רודף נשים, וסיפרו עליו שבמשתה אחד הוא הזמין את פסלו של הגבר שאהובתו הוא רצח, הפסל נכנס ודון ז'ואן ירד גיהנום ברעש עצום.
אני חייבת להודות שלא הבנתי לגמרי את הסיפור. הוא התאהב באישה ורצח את בעלה?
הוא רצח את בעלה.
ואז הזמין פסל של הבעל?
לא, הפסל בא בעצמו.
הפסל הגיע בעצמו?
בדיוק.
פסל מיוחד.
כן. והתרגום ה...
ואותו רגע, דון חואן, זה בגרסה יורד, הספרדית, יורד, יורד לגיהנום.
כן. ומעניין שהתרגום הצרפתי נקרא לפסטה דה פייר. פייר זה אבן, אבל זה גם שם, פטרוס. כן. אז זה המשתה של הפסל הזה.
אבל בגרסה של ביירון, דון ג'ואן מגיע לשלב הזה של המוות בגיהנום? כי הרי אמרנו שהוא לא הגיע לסוף הספר.
לא, זה בדיוק. וכנראה שהוא לא רצה. מפני שהוא חשב שלכתוב בספר שירה, פואמה, כשדון ג'ואן, שכולם מצפים שיכנס לגיהנום, איננו נכנס לגיהנום, זה המקוריות של ביירון עצמו. וזה למעשה סטירת הלכי שנותן לעולם כולו,
כן.
עם המשלטים הקדומים שלו.
דון ג'ואן בהרבה אהבה אל הדמות.
אני רוצה להגיד לך שדמות של דון ג'ואן, שפי שאתה אמרת, הוא גבר שרודף נשים וכובש נשים, כאן הוא מופיע ברוב הזמן בתור אישה.
עכשיו אני כבר לגמרי מבולבלת.
אצל ביירון הוא מסתתר במקום ששם אנשים, למשל אצל הסולטן הטורקי.
הוא מתחפש לאישה.
כן. אבל אחרי זה הוא מפחד להיות גבר. מפני שהם יכולים לרצוח אותו, אז הוא ממשיך להיות אישה. ומה שמעניין זה שהוא כובש בתור אישה את כל נשות הסולטן. כי הוא דחף שם בחדר איתם. כלומר, הייתה לו הזדמנות של פז לעשות חיים.
טוב, הגרסה המוקדמת לדסטין הופמן בטוצי, ממש.
ובכן, הספר הזה מאוד מעניין. היו לו למעלה מ-17 פרקים, אבל הוא את ה... הפרק האחרון הוא לא השלים.
כן.
אבל הפרקים הראשונים שיצאו בעילום שם, מפני שהמול חשב שזה ספר כל כך סקנדלוזי, שמוטף ששם של המול ושם הסופר לא יופיע.
יישארו חסויים.
בדיוק.
אבל מה היה הסקנדל? השפה, התיאורים האירוטיים?
קודם כל, הסיפור הזה של גבר
מחופש
לאישה,
ולא
יוצא משם.
הצליח לכבוש כאישה את ליבן של נשים נוספות.
כן, אם כי אנשים ידעו
ש... כן, באיזשהו שלב אני מתארת לעצמי שהאמת נחשפה. זה
בשלב מוקדם.
כן.
אבל אחרי זה, הוא מערבב את זה עם ההיסטוריה של אירופה בתקופה הזאת. פורצת מלחמה בין טורקיה לרוסיה, ובראש רוסיה היא קטרינה הגדולה, שלא הייתה מזלזלת בגברים.
כן.
ועל כן היא מעריכה מאוד את דון ז'ואן, והיא ממנה אותו שגריר רוסיה באנגליה.
זה בסיפור, כמובן.
זה המצא?
כן.
הדמיון הפרוע של
בלון ביירון. ובסיפור יש גם רומן עם הצארית הגדולה?
כן.
דון ז'ואן כובש לא רק את נשות ההרמון, אלא גם את שליטת רוסיה.
נשות ההרמון זה בטורקיה, והקיסרית הרוסית היא ברוסיה.
כן.
כן. אבל השערוריה פסה בציבור.
כן.
כאשר בפרקים הבאים, הקיסרית הרוסית שולחת את דון ז'ואן כשגריר שלה לאנגליה. ובאנגליה יש לו כל מיני הרפתקאות עם גברות והחברה הטובה ביותר, וזה כבר הם לא יכלו לסבול את זה.
שיכבוש נשים מטורקיה, שיכבוש את קיסרית רוסיה, אבל בנשים האנגליות שלא ייגע.
לידי אלדליין, הוא משוחח איתה כל הזמן ו... הוא לא התכוון, כפי שאני אמרתי, לסיים איזה מסון עם ירידה לגיהינום. הוא רצה פשוט לתת לכל הציבור המפגר הזה, לפי דעתו, והשמרן, סירת לשי.
ביירון מספק הסבר לסוד הקסם של דון ז'ואן? כלומר, מה גורם לו להצליח לכבוש את ליבן של כל כך הרבה נשים?
הכנות שלו, שהן מבינות שהוא רוצה ליהנות, והוא רוצה שגם להם יהיה נעים. ובזה למעשה הוא השיג את המטרה.
לא מוכר להן אשליות.
בדיוק. וכמובן כל הדברים מתקלקלו כאשר הוא מופיע באנגליה. כי עכשיו הסאטירה מתחילה להיות נושכת, מקוממת, מעליבה. המול הזה, מירי שמו,
כן.
שהיו לו צרות צרורות. מפני שהיו מקרים מסוימים כשהוא אמר לה... ביירון, את הפרק הזה אני לא מוכן לפרסם.
כי מה היה כל כך שערורייתי בצורה שבה הוא מתאר את נשות אנגליה?
קודם כל בא איזה טורקי ממזרח אירופה, וכל נשות אנגליה נופלות לרגליו.
שזה באמת לא יעלה על הדעת.
זה פגע בגאווה הלאומית של האנגלים.
ועוד לורד כותב את זה.
לורד אנגלי כותב את זה, כן.
שערורייה. אבל הוא גם מתאר אותן באור מגוחך, את הנשים, או שלא, שיש לו כבוד כלפיהן?
לא, מה שהוא מגוחך, זה התגובות של האנגלים. השערוריה, אל תשכחי, שהייתה שערוריה מפני שהוא היה ביחסים אינטימיים מדי עם אחותו.
כן.
והיה חשד של גילוי עריות. אבל כן אפשר להגיד שהוא היה ממש מחוץ לחברה הטובה. עשה דברים מחרידים.
ולמרות זאת, אתה אומר, תהילתו יצאה למרחוק.
קודם כל, הנוער מאוד אהב אותו. החוספה שלו, בנוסף לזה, אל תשכחי, יש לו שם של גיבור לאומי, של איטליה, של יוון, ומפואר, אף אנגלי, לא הגיע לפרסומת כזאת באירופה. Makes me happier than before. She makes me happier than before. Phyllis is my only joy, faithless as the winds or seas. Sometimes forward, sometimes coy, yet she never fails to please. Sometimes forward, sometimes forward, sometimes coy. Sometimes forward, sometimes coy, yet she never fails to please.
כלומר, איש שהוא גם יפה תואר, וגם רב מעללים, וגם מגלה ארצות במובן הזה שמגיע וחוקר ולומד את השפה, וגם משתתף בפוליטיקה והופך לגיבור מקומי, ועוד מפרסם ספרים אירוטיים ושערורייתיים, רוצה... ברור שיעריצו אותו כל
כן,
כך.
כן, מפני שבדרך כלל האנגלים היו מתלהבים עם זלזול מסוים
כן.
כלפי מזרח אירופה, והוא הזדהה לחלוטין.
בעצם באורח חייו הוא שובר כמעט כל מוסכמה אפשרית של אותם הימים.
יש הסברים פרוידיסטים שאומרים שזה בגלל הצליעה שלו. שהוא רצה...
ואני גם הצעתי פה הסבר של פסיכולוגיה בגרוש, בגלל העובדה שאביו לא היה נוכח בילדותו. יכול להיות שגם זה השפיע.
זה דבר אחד, כן. אם כי למעשה הייתה לו תמונה של אביו, ושם הציון שאביו סבב את העולם. בתת תקופה, היום סביבות העולם זה לא קשה.
כן.
אבל אז, אדם שסבב את העולם, זה משהו גיבור לאומי, שאי אפשר לתאר את גדלותו.
הייתה אבל מכל הנשים האלה שהוא פגש וראה והתאהב בהן והיה איתן, הייתה איזו אחת שהייתה אחרת, מיוחדת?
הוא התחתן עד הסוף, והניסויים הללו היו אומללים מאוד.
משום מה זה לא מפתיע.
משום מה זה לא מפתיע.
לא.
הוא היה סוזקת, כן.
אבל היו לו ילדים?
היו לו ילדים שילדה מתה בגיל מוקדם מאוד. אבל יש גם פרשה אחרת. הוא התיידד עם השואר האנגלי אחר, שלי. ושלי הייתה אישה.
כן. הם היו בני זוג למעשה. הם,
כן, אבל אין רמזים שהיו יחסים בין ביירון לאשתו של שלי.
אז יש סוף סוף אישה אחת שהוא לא כבש. אותי זה מאוד מרגש.
אני אגיד לך מדוע.
מדוע?
הוא מאוד כיבד את שלי עצמו. שהמשורר לפי דעתי מאוד מאוד כישרוני.
גם אולי אשתו של שלי כיבדה את שלי ולא רצתה לבגוד בו. ואהבה אותו. זה גם הסבר שאפשר להעלות על הדעת.
אני רוצה להגיד בקשר לזה, שהם היו באיזה טיול אגם בשוויצריה.
משלושתם? הזוג שלי וביירון?
כן, כן, כן. והם כמעט מתו, לפי דעתי, אני תמיד חשבתי שזה מוזר מאוד שבאגם בשוויצריה יש שערה שאוניות מתפרקות, זה לא מתאים.
וזה מה שקרה? הם שטו באונייה והאונייה כמעט התפרקה?
כן, 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 אבל זה מאוד
מעניין. זה לא באופן כללי מזל עם מים, אם אני חוזרת לגונדולות שוב.
שלי היה מקולל, מפני ששלי גורש מן האוניברסיטה של אוקספורד, מפני שהיה אתאיסט.
אבל זו נקודה של חיבור ביניהם, כי אמרת שגם ביירון היה שווה נפש לחלוטין בכל מה שנוגע לדת.
כן. ובמידה מסוימת הם היו אנשים מודרניים.
אבל הם לא יצרו יחד, כלומר, הם לא פרסמו משהו במשותף.
לא, אבל הידידות הייתה מאוד גדולה, וגם הכיבוד הדדי. הרי ביירון לא כיבד אף אחד. אבל כאן הוא מצא אדם טהור, ישר, והוא חשב שהידידות איתו מכבד גם אותו. אבל כן, השני המשורים האנגלים הללו עומדים בשיא השירה האנגלית בראשית המאה ה-19.
אז הזכרנו את יוון, הזכרנו את אלבניה, הזכרנו את איטליה. היו עוד מקומות שהוא הגיע אליהם?
ארמניה.
ארמניה.
הוא התעניין הרי בגורלם של העמים הללו הנתקעים. בהדה גדולה מאוד, וההבנה שהייתה מחניפה להם. הארמנים אז הם היו נרדפים על ידי הטורקים.
כן, ולא לא נדבר כאן כרגע על הוויכוח סביב הטבח הארמני, כן או לא.
זה יותר מאוחר.
כן, אבל הזכרנו את טורקיה,
אבל אותם הרגשות, אותם הרגשות שעולים והטבח, היו כבר קיימים גם אז. ועל כן, דרך אגב, את הטורקים הוא לא אהב כל כך.
את הטורקים?
כן.
טוב, הוא התקומם עם כל אוכלוסייה. אלבנים
ואת היוונים וגעת את הארמנים. ככה שהעמים הללו שומרים אצלם, ואני שמתי לב כשהייתי בטורקיה וביוון, שומרים לו זיכרון מהולל מאוד.
אבל לגבי ארמניה הוא לא נחשב רק כמי שביקר שם וסייע בהתקוממות, הוא גם ממש נחשב לחוקר ארמניה.
כן, הוא חוקר, הוא לא היה איש מדע, אבל זה עניין אותו והיה סקרן. לפי דעתי התכונות הבולטות ביותר, ושאני מעריץ אותו מאוד, זה הסקרנות שלו. הסקרנות האוניברסלית. הכל עניין אותו, ובכל פינה הוא חדר, בכל בעיה הוא התעניין, וזה עושה אותו, לפי דעתי, לא רק משורר גדול, אבל גם אינטלקטואל ישר.
כל זה לגבי אזורים מחוץ לאנגליה, שבהם הוא היה פעיל. אבל אמרנו בתחילת התוכנית, שהוא גם בעצם היה חבר בבית הלורדים, מתוקף היותו לורד,
כן, זה והוא נאם
שם, נשא שם נאומים.
נאומים מתקדמים. אז הבעיה הייתה כמובן לתת לעצמיתים זכויות, לשלם להם מה זה מגיע להם.
אז רק נסביר למי שפחות בקי בעניין הזה, אנחנו כבר בימים של אחרי המשטר הפאודלי, אבל עדיין יש שרידים לעניין הזה, כך שעדיין ישנם אנשים שמאבדים את אדמותיהם של האצילים.
ואין להם זכויות. רק אחרי מותו של ביירון, ב-1862, הם יקבלו זכויות שוות לשאר כל האזרחים.
ובעצם ביירון נושא נאומים בזכות
בדיוק.
הצורך לתת לאותם וסלים, לאותם צמיתים, את הזכויות המגיעות להם כבר בחייהם.
וזה מרגיז את הלורדים, והוא נהנה מזה.
כמובן. אבל בואו נייחס לו אולי קצת מעבר לפרובוקציה כאן. כלומר, אפשר אולי לטעון שכשהוא בוחר כל פעם לצדד בנדכאים, בכבושים, במתקוממים, הוא לא עושה את זה רק כי זה נגד הזרם המרכזי שבו הוא נמצא, אלא גם מכיוון שיש לו איזושהי הזדהות ערכית עם אלה, עם אלה שזכויותיהם נגזלות ונחמסות.
אי אפשר להבין את הנסיעות שלו ואת כל חייו בלי האלמנט הזה. והאלמנט הזה עשה אותו פופולרי, ועשה אותו מפורסם, ונתנה לו כנפיים.
אבל היו לו התנגשויות עם הממשל עצמו? נגיד המלך?
הם ראו בו פרי אדם. אדם מסוכן. ונוסף לזה הוא היה קשור גם עם האופוזיציה הפוליטית. ככה שמכל מבחינות הוא לא היה אהובו של המשטר.
Thank you.
השמועה אומרת שהוא גם מאוד אהב בעלי חיים, נכון?
כן, אבל בשביל האנגלים זה לא כל כך שונה.
כן, אבל כן שונה למשל העובדה שלפחות על פי אחד הסיפורים, כשהוא הגיע ללמד באוניברסיטה, אמרו לו אסור להכניס כלבים וחיות מחמד.
כן, בדיוק.
אז הוא החליט להביא דוב.
מדוע לא?
הגיוני מאוד. והביא איתו לאוניברסיטה את הדוב הזה כחיה שתלווה אותו, כי הוא הרי לא חיית, אף אחד לא יחשוב שדוב הוא חיית מחמד.
אני מאוד מצטער, מפני שהדוב זה חיה טובה. היא נראית ככה, כואבת את סביבתה.
כלומר, מבחינתך אפשר בהחלט היה להפוך את הדוב לחיית מחמד רשמית.
ונוסף לזה, הדוב ישן כל חודשי החורף.
שזה תמיד גדול. אני הערכתי מאוד באוכלוסיית הדובים. משהו שהייתי שמחה לאמץ גם בעצמי. אבל לצערנו אנחנו, או לשמחתנו, אנחנו לא דובים.
לא, אני גם רוצה להגיד לך שאני מצטער שביירון לא התמיד עם אהבתו לדובים. היו אומרים אותו לא רק משחרר איטליה ויוון, אלא גם של הדובים.
גואל אוכלוסיית הדובים בעולם באשר היא. וסיפור אחר עליו אומר שכשהכלב שלו הלך לעולמו, כמנהגם של בעלי החיים ובני האדם, הוא בנה לו מצבת קבר מפוארת, יותר ממצבת הקבר שתיבנה לו עצמו.
הוא לא בדק את הקבר של עצמו.
כן, את זה הוא לא ידע עדיין.
כאן הוא יזם את זה, מפני שהוא ציין שאתה יכול לאהוב חיה עלובה שכולם מגרשים אותה, מקים אותה, והוא ראה בדו חבר, אח.
שזה מאוד יפה מבחינה ערכית, אבל באופן כללי אני מתרשמת...
אבל זה גם פרובוקציה.
בדיוק. שהאיש הוא פרובוקטור.
כן, עוד איך.
עושה הכל כדי למשוך תשומת לב, להעמיד את עצמו פעם אחר פעם במרכז העניינים. וצריך לומר שהוא לא רק בונה קבר, הוא מצבה לכלב, הוא גם מחבר עליו שיר דרמטי ופומפוזי, ויש כאלה שיגידו אחד השירים המרגשים ביותר בתולדות השירה האנגלית.
אבל השכן זה... משהו מסתתל בשיר הזה, גם הרצון להרגיז
כמובן,
את החברה הטובה.
כמובן. אז הוא מפרסם את השיר, הוא מתאר, מהלל, הוא מפאר את הכלב שלו, הוא מסביר למה הוא נעלה על בני האדם, ולמה אנחנו צריכים להעלות בסולם הדרגות את הכלב, להעדיף אותו אפילו על פנינו, עד כדי כך הוא מגיע.
עכשיו הוא, כנראה כשהוא סיים את השיר, הוא אמר לעצמו, ירגשתי משהו כאנשים. ונוסף לזה הוא גם מספר וכותב שזה מהנה אותו להרגיש אנשים.
טוב, איש סימפטי, אין מה לומר.
לא ספק.
אבל האנשים אהבו אותו, הם אהבו שהוא הרגיז אותם.
מפני שהוא היה נועס. ואל תשכחי שההעזה היא סמל ההיכרות של הגיבורים האמיתיים. ואני רוצה להגיד לך שאני מאוד מצטער שלגלי צהל אין טלוויזיה. מבני שביירון זה פרצוף שאפשר לראות אותו ולהתלהב ממנו.
רשמתי לפניי. ביירון בעצם נחשב לאחד המשוררים הבולטים בתקופה הרומנטית, כן. נכון? כשמה מאפיין את הזרם הרומנטי?
מרד נגד המוסכמות, בגישה ישרה להמוני העם, ותקווה בעתיד, במרד. בתקופה שזאת, הודות לביירון, גם סופר אחר, סר וולטר סקוט, שהוא היה הסופר הרומנטי, ההיסטורי.
והזכרת בתחילת התוכנית שלפחות חלק מהעדויות מדברות על כך שלא היו לו רק מאהבות, אלא גם מאהבים.
כן, זה פרק לא ידוע בגלל מהמצב של מרי, המול להשמיד את כל זה. אבל אנחנו יודעים, למשל, שהיה לו חבר שהוא מאוד היבב אותו, אני לא רוצה להמשיך הלאה.
אתה יכול גם להמשיך.
אבל כאשר הזה החבר מת, הוא השאיר לו טבעת, והוא לא נפרע מהטבעת הזאת, והיה מסתכל על הטבעת הזאת כל פעם שהיה לו צורך בעידוד נפשי.
בעצם אבל היו מעבר לאותה ילדה שמתה בגיל צעיר, היו חייבים להיות לו עוד צאצאים, כי אמרנו שמש גם לורד ביירון מספר 13.
כן, אבל זה לא ממנו.
אלא מישהו אחר מהמשפחה. אז לא היה מישהו שימשיך את דרכו מבחינה גנטית, אני מתכוונת?
לא, לא.
הוא נותר?
אבל יש מי שימשים של דרכו, ואני יודע, הספרים שלו, השירים שלו, והאופי שלו. אני חושב שהמלכת המחשבת של ביירון היה ביירון.
Where
שעה היסטורית. הלורד ביירון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על חייו הסוערים של משורר, מהפכן ורומנטיקן אנגלי. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי ואלון עיני. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך דון ג'ובאני למוצרט, קטעי מוסיקה מתקופת הרנסנס לכלי נשיפה, קטעים משל הנדל, מוסיקה אנגלית עממית, קטעים מפסקול הסרט דון חואן והמנון טורקיה.
Will you